טוב, תראו, אני היות לא רציתי להאריך בסוגיה של אחסנה יותר מדי, אז עברתי ישר לנושא. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו בנושא של מי שאין לו בית, איך הוא מדליק. מעניין שהיום אני קיבלתי בדואר, שלחו לי מצהל, יש מדור הלכה בצהל, אז שלחו לי בדיוק את ההנחיות, שהם שתפו חוברת הלכות לחנוכה, מה עושה חייל בצבא, אין לו בית, איפה הוא מדליק, ומה הוא עושה, אם הוא מדליק בפנים, הוא מדליק בחוץ. אבל אני אומר, לגבי השאלה הזו של מדליק בפנים, מדליק בחוץ, אז פסק צהל, פסק שאפשר לסמוך להדליק בפנים, משום שפשוט, זה מספיק שיש נגיד שני או שניים שלושה שוטים שאומרים שהיום אפשר להדליק בפנים, אז זה מספיק כדי לסמוך על זה. זהו, איך פוסקים הלכה? פותחים שוט, כתוב כן, פותחים שוט אחר, כתוב לא. אז אומרים, בסדר, אז כיוון שיש מחלוקת, אז מין ספק, אתה תסמוך על זה, ספק הדרבנן לכולה. הוא אומר, כן, כן, לדורייתא, טוב, ספק הדרבנן, חומרה. אז גמרנו, כאילו לא, בכלל לא משנה, יש לך, הוא הביא, הוא ציטט שם את כל השוטים שהזכרנו, ציטט, לא משנה, אני לא רוצה לחזור על כל המקורות שהבאנו. זאת אומרת, אני אומר, סתם, איך פוסקים היום? איך היום פוסקים? צורת הפסיקה. זאת אומרת, יש לך ספר כתוב ככה, הספר השני אומר ככה, וזהו, אתה לא הולך להכריע את זה. אתה לא הולך להכריע, אתה לא אומר מה, בסוף אתה שואל את הרב, תגיד לי, ומה אתה אומר? בסדר, הספר הוא אומר ככה, הספר הוא אומר ככה, מה אתה, כבוד הרב, אומר? אומר, אני לא אומר כלום, אני רק מצטט מספרי. תראו, זה לא, אני אומר, זה, אני לא חושב, אני לא אומר, אני לא מזלזל, אני לא רוצה לזלזל, כי באמת הרב הזה אמר ככה, והרב הזה אמר ככה, ומותר לרב צבאי להגיד שיש פה ספק, ואני ספק, תסמוך על הרב הזה או על הרב הזה. זהו. מותר לו, אבל אני לא חושב שככה צריך, לא יודע, לפי דעתי ככה לא מטפלים, ככה לא... זה צורת, ככה עושים, ככה היום פוסקים, זה צורת הפסיקה היום. תראו, לגבי הנושא הזה של תלמידי ישיבה, אז אני לקחתי כאן את התשובה של הרב עובדיה, וקיצרתי אותה קצת, זאת אומרת, לקחתי, אני חושב, את הדברים החשובים בעיניי, וערכתי את זה לפי זה. זאת אומרת, זה כאילו, לקחתי את התשובה, קיצרתי אותה, ערכתי אותה מחדש. בתוך התשובה שלו הוא צילם את שוט הרשב"א, סימן תקמ"ב, אז גם את זה אני צילמתי, כי זה לדעתי חשוב, הרשב"א הזה הוא חשוב. אני לא ראיתי, הרשב"א אומר שם משהו שלא ראיתי שהאחרונים בכלל ירדו לדבריו, לא יודע אם הבינו בכלל מה שהרשב"א מדבר. ותראו, נעבור כאן על הקטעים האלה שצילמתי בתשובה. אז בהתחלה הוא מביא כאן מהמחזור, זאת אומרת, אני מביא כאן את הדברים החשובים שהוא אומר. הוא מביא כאן בהתחלה מהמחזור ויטרי, ששם כתוב שאחסנאי, אם הוא יודע שאשתו או אביו ואמו מדליקים במקומם. זאת אומרת, איזה חידוש כתוב כאן במחזור ויטרי? יש כאן הרחבה של הדין של אשתו מדליקה עליו. כי אנחנו ראינו, בסוגיה של אחסנאי, ראינו שתי אופציות. או שאתה יוצא בהדלקת אשתך, או שאתה משתתף בפריטים בעל הבית. אלה הם שני האופציות. עכשיו, יש הבדל, קודם כל אני רוצה לומר, יש הבדל גדול משתי האופציות האלה. כי כשאני משתתף בפריטים בעל הבית, זאת אומרת, אני קניתי חלק בשמן שלו, אז בעצם זה כאילו שאני מדליק. הרי הרב שר שלום גאון, הוא חשב שמשתתפים בפריטי רק בגלל שאי אפשר לעשות שתי הדלקות על מקום אחד. בשביל זה משתתפים בפריטי, אבל בעצם האורח שהוא משתתף בפריט עם בעל הבית זה בעצם הדלקה של שניהם. אז אני הדלק והוא הדליק, רק אנחנו לא יכולים להדליק לחוד, כי יש לנו רק פתח אחד. אז אנחנו משתתפים בפריט ומדליקים. ככה הרב שר שלום, לפחות בגישה שלו, ככה צריך לשקף את הסוגיה הזו. לעומת זאת, זה שאשתו מדליקה עליו, זה דין אחר. זה דין אחר. בגלל ש... זה דין שנר איש וביתו. באשתו מדליקה עליו, לא כתוב שהוא צריך לזכות בשמן. לא כתוב שהוא צריך לזכות בשמן. זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת, נר איש וביתו, תנור הבנה, נר חנוכה, נר איש וביתו. אז אמרנו, אנשים שסמוכים על שולחן בעל הבית, הם לא צריכים להשתתף בפריטה. לאבא יש ילדים וזה, הוא מדליק. אז כולם יוצאים ידי חובה. קל וחומר אשתו, או אם אשתו מדליקה, אז הוא יוצא ידי חובה. את זה לא שמענו אף פעם, שצריך השתתפות בפריטי בנר איש וביתו. נר איש וביתו זה משהו אחר, זה לא שכל אחד ידליק. זה בעל הבית ידליק בשביל כל בני ביתו. אין שם, זה לא אותו דבר. הדין הזה של הדלקת אשתו זה לפי דעתי פשוט, שזה דין של נר איש וביתו. וזה לא כפוף לדיני קניין. זה לא קשור בכלל לדיני קניין. אני קניתי בשמן, לא קניתי בשמן. אם האבא מדליק בשביל הילדים, נגיד יש לו ילדים בבית. זה בכלל לא קשור לדיני קניין. אם הם קנו בשמן, לא קנו בשמן. אני אומר, אפילו אם האבא יתנה תנאי מפורש, שאני לא מזכה לכם חלק בשמן שלי. גם אז הם יוצאים מדי חובה. אגב, זה דעת הבית יוסף גם. הרי יש פה מחלוקת בסימן תרע"ז, יש כאן מחלוקת בין תרומת הדשן והבית יוסף. התרומת הדשן אמר שבנר איש וביתו, אם הבעל לא רוצה לצאת לידי חובת הדלקת אשתו, הוא לא יוצא. ואז האח שנה יכול להדליק עם ברכה, למרות שאשתו מדליקה בבית. הוא לא רוצה לצאת, איך היא מוציאה אותו? והבית יוסף כתב על זה, הוא כתב, זאת אומרת, זה מחלוקת רמה ובית יוסף, השאלה הזאת. זה מחלוקת עקרונית של רמה בית יוסף. האם, כן, הבית יוסף כתב על דברי תרומת הדשן, הוא כותב ככה. אני קורא מהבית יוסף, כתוב בתרומת הדשן, אחסנאי שהוא נשוי, אם רצה להדליק ולברך משום הידור, שפיר דמי. תרומת הדשן אמר, מדין הידור מצווה הוא יכול להתחלק מהדלקה של אשתו ולהדליק לבד. אגב, זה דומה מאוד להיגיון של הדלקת אשכנז. איך באשכנז עושים מהדרין מן המהדרין? איך הם עושים את זה? שכל אחד מבני הבית מתחלק מהדלקת הבעל הבית ומדליק לעצמו. איך הגיעו ל-80 נרות באשכנז? כן, הרי דיברנו בסוגיה שם שדרכי משה אמר, אנחנו באשכנז נוהגים כמו הרמב"ם. הרמב"ם אמר 80 נרות. איך? אבל באשכנז הגיעו ל-80 נרות אחרת, לא כמו הרמב"ם. הרמב"ם אמר שלו, הבעל הבית לוקח 80 נרות, מדליק אותה. באשכנז, כל אחד מבני הבית התפצל מהדלקה של בעל הבית, והדליק 8 נרות ביום השמיני. ובצורה כזאת היה כאן 8 כפול 10, אז שוב פעם הגענו ל-80 נרות. זאת אומרת, המנהג אשכנז הוא בנוי על התפצלות מהדלקת בעל הבית. אז התרומת הדשן טוען שגם, אז רואים שניתן מידור מצווה אפשר להתפצל. אז הוא אומר, אז גם האסנה יכול להתפצל מהדלקת אשתו מדין הידור מצווה ולהדליק בפני עצמו. על זה אמר הבית יוסף, ולי נראה ואין לסמוך על זה לברך ברכה שינה צריכה. אגב, זה מעניין, מעניין מאוד הדבר הזה, כי בית יוסף נוקט כאן לשון של ברכה שאינה צריכה. הוא לא אומר ברכה לבטלה, הוא אומר ברכה שאינה צריכה. זה קצת צריך עיון בעיניי הלשון, אבל תראו, הפוסקים, וגם בתשובה הזאת של הרב עובדיה הוא מביא, הרבה פוסקים כתבו שהבית יוסף חולק עקרונית על תרומת הדשא, ובית יוסף סובר שאי אפשר להתפצל. אי אפשר להתפצל. עכשיו תראו, אם הדלקת האחסנה, אם מה שהאחסנה יוצא ידי חובה בהדלקת אשתו, כן, אשתו מדלקה עליי בגוב ביתי, אם זה היה דין של קניין, כלומר שהוא קונה חלק בשמן שלה, אתה לא יכול להכריח בן אדם לקנות, בחיים לא. אם הוא לא רוצה לקנות חלק בשמן שלה, איך אתה יכול להכריח בן אדם לקנות? אלא שהבית יוסף מבין שהדלקת נר איש וביתו זה לא מדין קניין, זה לא קניין בשמן, זה נר איש וביתו. אז אם אשתו מדליקה עליו, הוא יוצא ידי חובה מדין נר איש וביתו, זה בכלל בלי קניין. אז לכן הבית יוסף אומר, מכיוון שזה בלי קניין, אז הוא לא יכול להיפרד מהדלקה שלה, הוא לא יכול להתחלק. אז לכן זה ברכה שאינה צריכה, זה הוויכוח פה. באשכנז הנהיגו שכל אחד מבני הבית מתחלק. אז זה חידוש. מי אמר שאתה יכול להתחלק? זה חידוש, בגלל הידור מצווה אתה רוצה להתחלק? מי אמר שמותר לך? אז זה הוויכוח. אז על התרומת הדשן הולך באמת בקף של אשכנז, אז הוא אומר, גם האחסנה יכול להתחלק מהדלקה של אשתו. אבל הבית יוסף אומר לו, אי אפשר. אז זה אם כן מחלוקת עקרונית בין בית יוסף למנהג אשכנז. אם מי שיוצא בהדלקת נר איש וביתו, הוא יכול להתחלק. אבל כשאתה מדבר איתי על השתתפות בפריטי, זה סיפור אחר. אם למשל אחסנאי לא משתתף בפריטי, אז הוא לא יוצא ידי חובה, כי זה מדין קניין. אתה צריך קניין בשמש. בלי קניין אתה לא יוצא. כי אחסנאי, שהוא משתתף בפריטי, זה לא דין נר איש וביתו, אלא זה פשוט שני חיובים שיוצאים בהדלקה אחת. אז הם עושים את זה, זה קניין בשמן. אז אני אומר, אסור להתבלבל בהבחנה העקרונית הזאת. זה אני אומר, הנקודה הכי בסיסית פה בסוגיה. יש פה שני מושגים, יש מושג שנר איש וביתו, וזה בא לידי ביטוי במדלקה עליי בגו ביתה אשתו, ולכן שם יש ויכוח בין תרומת הדשן לבית יוסף, אם אפשר בכלל להתפצל מהדלקה כזאת. לעומת זאת, בהשתתפות בפריטי, זה ברור שזה משהו אחר, זה לא נר איש וביתו. הרי בכלל אמרנו, אם האחסנה היה סמוך בקביעות על שולחן בעל הבית, אז לפי המגן אברהם, משנה ברורה, זה נקרא נר איש וביתו, לא צריך להשתתף בפריטי. עכשיו תראו, בא המחזור ויטריקה, שמביא אותו בשו"ת חרדה, והוא מחדש, אגב, מי זה מחזור ויטרי? זה תלמידי רש"י. הוא אומר שהדין הזה שאשתו מדליקה עליו, זה יכול גם ללכת עם אביו ואמו. גם אם אביו ואמו מדליקים על האחסנאי בבית, אם יש לה אחסנאי, נגיד, יש בן ילד שגר אצל ההורים שלו, עכשיו הוא יצא לחנוכה, הוא יצא לטיול, הוא אחסנאי, אבל מכיוון שהוא סמוך על, מכיוון שהוא בעצם גר בבית של אבא שלו ואמא שלו, אז ההדלקה של אבא שלו ואמא שלו מוציאה אותו, אבל מאיזה דין? מדין אשתו מדלקה עליי, זה מדין נר איש וביתו, זה הרחבה של הדין של אשתו מדליקה עליו. זה מה שהמחזור ויטרי חיבש. עכשיו תראו, מכאן נגזר דבר פשוט מאוד, זאת אומרת, לא צריך הרבה להתווכח ולא צריך הרבה להתפלפל. בגלל שהטענה של השו"ת חרדי דעת היא, תסתכלו שם בקטע הראשון ותראו, אני סימנתי את זה, לכן בנידון שלנו, שהוריהם של הבחורים מדליקים עליהם בביתם, אף הם יוצאים ידי חובה בהדלקת הוריהם, ואינם צריכים להדליק ולא להשתתף. ואפילו יש להם פתח בפני עצמם, אינם צריכים להדליק, זאת אומרת, אין פה חשד, אין פה חשד. ודידן שאנו מדליקים בפנים. אז תראו, הוא פסק פה, וזה גם המסקנה שלו בסוף התשובה, שאם אבא שלך ואמא שלך מדליקים בבית, אתה, הרב עובדיה לקח בתור הנחת יסוד, שבחור ישיבה הוא אחסנאי, בישיבה. עכשיו, ההנחה הזאת היא כנראה נכונה, כי כמו שאמרנו, רואים מהר"ן שאח סיני, מהר"ן רואים את זה, שהוא מדמה את זה למזוזה. אח סיני זה יכול להיות שואל או סוחר, זה לא משנה. גם סוחר הוא אח סיני. זאת אומרת, כי שכירות לא קניה לעניין זה. כמו שלגבי מזוזה, שכירות לא קניה, ומדורייתא אתה פטור ממזוזה, גם אם שכרת חדר. אתה פטור מדורייתא ממזוזה, אתה חייב מדרבנן. יש זה ארץ ישראל. אז גם בנר חנוכה, שואל וסוחר, זאת אומרת, אם זה לא שלך, אם זה לא בעלות שלך, אז אתה בעצם אמור, אז כבר החיוב זה כבר מדינה אחסנאי. כבר לא חיוב של נר יישוב ביתו, זה חיוב מדינה אחסנאי. אז זה נכון. זה הנחה, הנחה הזאת נכונה. זאת אומרת, תלמיד שנמצא בישיבה, לא משנה איך תגדיר מה הישיבה. זה קצת בעיה להגדיר מה זה הישיבה. בשיחות אני הרבה מדבר על זה, מה זה ישיבה. ישיבה זה הבניינים, ישיבה זה האוכל, ישיבה זה הרבנים, ישיבה, מה זה בדיוק הישיבה? זה שאלה גדולה. בכל אופן, אני אומר, זה לא משנה מי זה הישיבה, אבל מה שבטוח, דבר אחד, התלמיד הוא לא הבעל הבית של הישיבה. זאת אומרת, זה לא הישיבה שלו, מבחינה קניינית. ולכן, זה ברור שהוא אח סיני. כי גם אם הוא שכר את הישיבה, הוא עדיין אח סיני. עכשיו, אם הוא אח סיני, אז הוא יוצא בהדלקה של ההורים שלו. נקודה. זהו. כמו אשתו שמדלקה עליי בגו ביתיי. עכשיו, זה מנהג ספרדים? לא.
לא, זה לא מנהג ספרדים.
מחזור ויטרי זה... איפה הוא? זה רשי. זה דווקא פסיקה אשכנזית. אז אין פה שום סממן... כן, זה לא, אין פה שום דבר. אלא מה? תראו, פה אני אומר דבר פשוט. אני כבר, אני אומר, על ההתחלה אני כבר אומר דבר פשוט. תראו, הרי הבית יוסף בעצמו הביא בשם המריה בוהב, שילד, ילד גדול שנמצא בבית הוריו, נמצא בבית הוריו, לא נמצא בישיבה, נמצא בבית של ההורים שלו. אז הוא מביא בשם המריה בוהב, בן גדול בבית אביו ואינו סמוך השולחן אביו, הרי הוא כאח סיני וצריך להשתתף. זאת אומרת שאני עושה קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אם אתה גר בבית של ההורים שלך ואתה לא סמוך על שולחנם, אתה לא יוצא בהדלקה שלהם. למה? כי ההדלקה של אבא ואמא, מה שהמחזור ויטרי דיבר, זה מדין נר איש וביתו. זה לא השתתפות בפריטי, זה לא קניין בשמן, זה דין של נר איש וביתו. אבל כדי שמישהו יהיה בנר איש וביתו, צריך להיות סמוך על שולחן ההורים. אחד משמעי. אז אם כשאתה בבית, אתה צריך להיות סמוך על שולחן ההורים, וכמו שאומר הפרי מגדים, אתה צריך להיות סמוך בקביעות, אז על אחת כמה וכמה, כשאתה נמצא בישיבה, אם אתה לא מוגדר כסמוך על שולחן הוריו, אתה חייב להדליק. עכשיו, כי אתה לא, זה לא נריש וביתו, זהו, כי אתה לא סמוך על שולחן. זה פשוט לפי דעתי, זה רק רגע. זה לא, על זה לדעתי אפשר להתווכח. אם אתה לא סמוך על שולחן ההורים שלך, נגיד לדוגמה, ההורים לא משלמים עליך גרוש, נגיד. אתה לא סמוך על שולחן ההורים שלך. אז אתה בטח שלא יוצא בהדלקה שלהם. כי הרי אפילו אם היית גר בבית שלהם, לא היית יוצא בהדלקה שלהם. אם היית נוסע הביתה בחנוכה, אתה לא יוצא בהדלקה שלהם. יש לך דין של אח סיני. אין לך דין של נר איש וביתו, של סמוך על שולחנו. אז... קל וחומר אם אתה נמצא בישיבה, אם אתה לא סמוך על שולחן ההורים, אתה חייב להדליק. אתה לא יוצא בהדלקת ההורים, זה לא יכול להיות יותר טוב מה שאתה גר אצלם בבית. אלא מה? פה זה שאלה אם אתה כן סמוך או לא סמוך. ההורים בדרך כלל משלמים משהו לישיבה. עכשיו, אני טוען דבר כזה, אני טוען שאתה לא סמוך על שולחן ההורים, בגלל שא' ההורים לא משלמים את כל העלות שלך. מה שהורה משלם זה לא העלות של התלמיד. הישיבה לא יכולה להתקיים משכר לימוד. אם הישיבה הייתה מתקיימת משכר לימוד, היא הייתה פושטת את הרגל כבר לפני 30 שנה. השכר לימוד, תשאלו את הרואה חשבון, תתקשרו אליו, יש לנו רואה חשבון טוב, ותשאלו אותו איזה אחוז מההוצאות של הישיבה זה שכר לימוד. תקבלו 20%, לא יודע מה. זאת אומרת, במילים אחרות, ההורים לא מממנים את התלמידים. מי מממן אותם? עם ישראל. עם ישראל מממן. משרד החינוך, משרד הדתות, משרד הלא יודע מה, צהל, כל מיני גורמים. ההורים, אותו דבר אני אומר, חייל צהל. הוא לא סמוך על שולחן הוריו. מי חייב לו אשל? מי חייב לו? צהל. מי זה צהל? צהל זה עם ישראל. עם ישראל. הוא סמוך על שולחן עם ישראל, אבל לא, הוא לא סמוך על שולחן אבא שלו ואמא שלו. אז הוא לא יכול לצאת בהדלקת ההורים, כי הוא לא סמוך על שולחנה בקביעות. גם אם הוא ב-16 חודש, נראה לי זה מספיק בשביל לקרוא לזה קביעות. זה לא נגמר 16 חודש. מי שהיה מזה יודע, 16 חודש לא נגמרים. קל וחומר, השלוש שנים לא נגמרים. אז ברור שהוא לא סמוך על שולחן ההורים שלו. וגם בישיבה, אני אומר, התלמידים לא סמוכים על שולחן ההורים. לא שוב לא נכון. עכשיו, מעבר לזה, אני אומר ככה. אם היה אחד ההורים מפסיק, אני אומר לכם את זה, אני אומר לכם בלחש, שאף אחד לא ישמע, שליפשיץ לא ישמע, שהרב אבר לא ישמע. אם אחד ההורים בישיבה היה מפסיק לשלם, יעלה על הדעת, הישיבה הייתה זורקת אותו? הישיבה הייתה מוציאה אותו מהישיבה? אתם מכירים מישהו ב-30 שנה האחרונות שהישיבה הוציאה אותו מהישיבה בגלל שההורים שלו לא שילמו? ומה זה אומר? שאין קשר בין התשלום, שכר לימוד של ההורים, לזה. אבל זה אסור לדעת ואסור לדבר על זה. כי השכר לימוד, זה הישיבה חיה, ואם ההורים לא ייתנו שכר לימוד, אז יהיה חור של איזה 20% בתקציב. אני לא יודע מה זה יגרום. אבל אני אומר, אם מישהו חושב שההורים, כאילו התלמידים חיים על חשבון ההורים, זה לא נכון פעמיים. פעם ראשונה כי זה לא, ופעם שנייה כי גם אם הם לא היו משלמים, הם מקבלים מהישיבה. את הכל. לא רק זה, אני רוצה להגיד לכם גם כן בסוגריים, ואסור לדעת את זה, שיש תלמידים שהישיבה ממנה את הטיפולים הרפואיים שלהם, כי לא היה להם. שאלו את הרב אבר. בקיצור, מי אבא ואמא שלך? הרב אבר. לא, לא, זה לא, אני אומר, זה לא, פשוט זה יש תור, זה לא ויכוח, לפי דעתי, אני רוצה לומר ככה, זה לפי דעתי, זה לא ויכוח בין אשכנזים לספרדים, מצטער. זה אומנם נחמד כל הוויכוחים האלה, אבל פה זה לא ויכוח, משום שזה מציאות. או שאתה סמוך על שולחן ההורים או שלא. אם ההורים שלך לא מממנים אותך, אז אתה לא סמוך. אם אתה לא סמוך, אז גם אם היית נמצא אצלהם בבית, לא היית יוצא. קל וחומר, אתה נמצא בישיבה, ולכן אין פקפוק בעניין הזה בכלל. הרב עובדיה, בהיכה ודעת, הוא יוצא מתוך הנחה שההורים כן, מממנים את העלות של התלמיד. אבל זה לא המציאות, פשוט מאוד. אולי הוא מדבר שם על ישיבות אחרות, אני לא יודע איזה ישיבות הוא מדבר. אני אומר, במציאות שאני מכיר, זה לא נכון. אתם לא סמוכים על שולחן ההורים, אתם סמוכים על שולחן הישיבה, ואחר כך בשירות הצבאי אתם סמוכים על שולחן צהל. ולכן, אתם לא, אין לכם דין של נר איש וביתו. ולכן, גם אם הייתם בבית, לא הייתם יוצאים, והייתם צריכים להשתתף בפריטי עם ההורים, ולכן, גם אם אתם בישיבה, אתם לא יוצאים ידי חובה. עכשיו, רק רגע, תן לי רק לגמור את הסיפור, כי אני לא רוצה להישאר תקוע עם ההלכה הזאת. תראו, בהמשך, הרב עובדיה מביא כאן איזה חידוש מספר גן המלך, של שו"ת גינת ורדים. הוא בונה למעשה את כל התשובה שלו על זה. אם אתם תקראו את התשובה, אתם תראו שכל התשובה בנויה על ה, על ה, על הדבר הזה, על השוט גינת ורדים. יש שם קונטרס גן המלך, וזה רבני טורקיה, אני חושב, השוט גינת ורדים. וכל ה, כל השוט הזה, וכל ה, יש פה, מה החידוש פה? מה כתוב בשוט גן המלך, בקונטרס גן המלך? תראו, אני קורא לכם. יש להוסיף עוד, לפי מה שכתב הגון רבי אברהם הלוי בשוט גינת ורדים בקונטרס גן המלך, שזה שאמרו אכסנאי צריך להשתתף בפרוטות עם בעל הבית, ואם יש לו חדר לעצמו צריך להדליק בפני עצמו, הנה מילי באכסנאי שמשלם לבעל הבית כל הוצאות אכילה ושתייה ושאר דברים. אבל אם אכסנאי סמוך לגמרי השולחן בעל הבית, מי פיתו יאכל, מי כוסו ישתה, אין צריך לזה כלל, כי בעל הבית שמהנה את אורחו לכל צרכיו וכל מחסורו עליו, הלא הוא גם הוא יזכה לו במקצת דמי הנרות והשמן שחנו. והוא אומר אחר כך, והובא להלכה בספר יד אהרון ובספר שולחן גבוה ובספר כיסא אליהו ישראל, וכן פסק בשולחן ערוך הגאון רבי זלמן, וכן כתב הרב הגאון רבי יעקב סופר. ואחר כך הוא כותב על פי זה, בסוף הוא כותב על פי השוט גן המלך, הוא כותב לפי זה נראה שהוא הדין לבחורי הישיבה שבזמננו שאוכלים ושותים בישיבה, וכל מחסורם על הנהלת הישיבה תמורת תשלום חודשי או שנתי מהורי הבחורים להנהלת הישיבה, לפיכך בחורי הישיבה יוצאים לכאורתם בהדלקת נרות חנוכה שמדליקים בעולם הגדול של הישיבה, ואינם צריכים להשתתף בפרוטות. דענן סעדי שהנהלת הישיבה מקנה להם זכות במקצת דמי הנרות והשמן שחנו. תראו, עכשיו בקטע הזה הלך לכיוון השני, כי הרב עובדיה פותר את התלמידי ישיבה, הוא בא מכל מיני כיוונים. בהתחלה הוא בא מהכיוון של ההורים, הוא אומר ההורים, אתה סמוך על שולחן ההורים, זה כמו אשתו מדליקה עליי בגו ביתה. טוב, אז אמרנו זה תלוי במציאות, אם אתה סמוך השולחן ההורים, אז נכון, אבל אם לא, אז לא. עכשיו הוא בא מכיוון אחר. עכשיו הוא אומר, רגע, אתה יכול לצאת ידי חובה בהדלקה שעושים בבית המדרש, באולם הגדול. למה? אז אומר, אז מה חידש פה בגן המלך? מה החידוש שלו? כל התשובה של הרב עובדיה, תשימו לב היטב, תקראו אחר כך את כל התשובה, מי שמעניין אותו, הוא יראה שכל התשובה בנויה על הפסיקה הזאת של גינת ורדים. כי אחר כך כל האחרונים, ראיתם, הוא הביא שלוש פוסקים שהביאו אותו. ואחר כך הוא הביא עוד פעם חסד לאברהם, שעוד פעם הביא אותו. ואחר כך זה, וכל הזמן, כל האחרונים שהוא הביא, אומרים גן המלך, גן המלך, גן המלך. עכשיו, מה בעצם חידש הגינת ורדים? שוב, צריך להבין מה כתוב פה, מה הוא חידש. הוא אמר שאם אתה לא אומר, אם אתה אורח אצל בעל הבית והוא מספק לך את כל מחסורך בלי חשבון, כלומר הוא לא עושה לך חשבון על כל דבר, אלא הוא מספק לך את כל מחסורך עליו, זה לא משנה אם זה בתשלום או בלי תשלום, אבל בשורה התחתונה כל מחסורך עליו, אז אמר גן המלך אתה לא צריך להשתתף בפרי, לא צריך להשתתף בפרי בשמן של חנוכה. אתה יוצא בהדלקה שלו שבעל הבית בלי להשתתף בפריטה. והרב עובדיה מביא על זה לפחות שמונה אחרונים שפוסקים ככה. אז תראו מה העיקרון, מה כתוב פה, מה השוט גן המלך, מאיפה הוא בא? זה דין נריש וביתו, או שזה דין אכסנאי?
זה
אכסנאי. כי תראו, כי הוא אומר בפירוש, הלא הוא גם הוא יזכה לו במקצת דמי הנרות והשמן של חנוכה. זאת אומרת, מה אמר גן המלך? הגן המלך לא אמר שאכסנאי שיגר אצל בעל הבית וכל מחסורו עליו, אז הוא הפך להיות נריש וביתו. בגלל שאם הוא נר איש וביתו, הוא לא צריך לעשות קניין בשמן בכלל. אבל גן המלך אמר שהוא כן עושה קניין בשמן, הלא הוא, גם הוא מזכה לו בשמן. אז מה בעצם חידש הפשוט גינת ורדים? הוא חידש שלא צריך קניין בשמן, הוא מקנה לך את השמן גם בלי שאתה עושה קניין. זה מה שהוא אומר. זה אפשר להתווכח. זה אומר, זה חידוש. יש פה חידוש. לפום ריאה טיים, הייתי שואלים אותי, הייתי אומר, רגע, רגע, צריך פה קניין. אני לא רואה איפה הקניין פה. אבל בסדר, אבל זה לא מתווכח על זה. מביא שמונה פוסקים שאמרו, וכן מנהג העולם, וכן ככה, וכן ככה. אז זה נכון. זה באמת נכון. אבל מה נאמר פה? פה נאמר שאם אתה אחסנאי כזה, שכל מחסורך על ועל הבית, אז אתה לא צריך לעשות קניין בשמן, כי הוא מקנה לך מהשמן שלו, אז זה כאילו שקנית את השמן. זה החידוש פה. אז זה כאילו שאתה קנית את השמן. אבל מאיזה דין אתה יוצא? מדין השתתפות בפריטי. הרי כבר בתשובת הרשב"א אמר שאתה לא צריך לתת פריטי, בשביל מה אתה צריך פריטי? תעשה קניין בשמן, בשביל מה אתה צריך פריטי? זה כבר כתוב בתשובת הרשב"א בזה שם ב... זהו הנה, תסתכלו בשיעות הרשב"א תקמ"ב, הוא כותב שם מכל מקום צריך להשתתף או שיקנה לו בעל הבית חלק בשמן ובפתילות. זה לא קדוש לתת כסף, זה לא קדוש לתת פריטי. אתה יכול גם, אתה צריך לעשות קניין בשמן, כי אתה אח סיני, ואם אתה רוצה לצאת ידי חובה בהדלקה של הבעל הבית שלך, אז אתה צריך קניין בשמן, זה הכל. כי איפה השמן שלך? איפה הנר שלך? אתה חייב, ובאמת יש פה שני חיובים. אז איפה הנר שלך? אז אתה אומר, לא, קניתי בשמן, איפה קנית? אז אתה צריך קניין, אז או שאתה עושה קניין כסף, על ידי פרוטה. אם הוא נותן פרוטה לבעל הבית, כמה שמן הוא קונה? פרוטה? לא. אז יש לו רק פרוטה שמן, אז איך הוא יוצא ידי חובה? הוא קונה את כל הנר, הוא קונה. נהיה שותף בנר. אז בשביל מה הוא נותן פרוטה? כי זה קיים כסף. זה קיים כסף, זה הכל. אז זה כמו אחד מקדש אישה בפרוטה. כמה אישה שווה פרוטה? לא, אבל זה קניין כסף. הוא עושה קניין, מעשה קניין בפרוטה. אותו דבר, עושה, נותן פרוטה לבעל הבית, וקונה 50%. זאת אומרת, הוא נהיה שותף. זה לא 50% אפילו. זה שותפות בנר. אז אומר לך, הגינת ורדים אומר לך, אתה לא צריך קניין. הרשב"א כבר אומר, זה קניין בשמן. אז אומר לך, גינת ורדים, אם כל מחסורך על הבעל הבית, הכל הוא, הוא אומר לך, תשמע, עליי. האורח הזה הוא עליי. אז גם השמן עליי. אז הוא אומר, אתה לא צריך לעשות קניין, אתה לא צריך לזה, הוא מקנה לך את השמן, הוא אומר, הלא גם הוא גם הוא יזכה לו במקצת דמי הנרות והשמן שחנוכה. אחר כך הוא דן מצד חשדה, אומר שאין בזה גם משום חשדה, כי כולם יודעים שהוא אח סיני של בעל הבית, והוא יוצא בהדלקה שלו. בקיצור, תראו, כל מה שכתוב כאן, בגן המלך ובסך הכל שאלה של קניין בשמן, אין פה, לא התחדש פה שום גדר, שום מושג חדש. יש לנו רק שני מושגים, לא מכיר מושג אחר. יש מושג של נר איש וביתו, שזה בלי קניין, ולכן הבית יוסף טוען שמכיוון שזה בלי קניין, אז אתה לא יכול להתחלק. אם זה היה עם קניין, אתה לא יכול להכריח אותי לקנות, לא רוצה לקנות. אבל הבית יוסף גם מבין בצדק שנר איש וביתו זה בכלל לא מדין קניין, זה לא מדין קניין בכלל בשמן. ונר איש וביתו, אתה פשוט יוצא דרך הבעל הבית, אתה יוצא, כי ככה החיוב הוא נר איש וביתו. אז אם אתה מתחבר לה, אם אתה מתחבר לכותרת הזאת של נר איש וביתו, אז אתה יוצא בהדלקה שלו. זה הוא הדליק בשבילך, כי ככה התקנה של חז"ל הייתה, נר איש וביתו. זה לא קניין בשמן בכלל. אז זה בתנא, אבל אתה צריך להיות נר איש וביתו. זה לא קשור לגן המלך, הגן המלך לא אמר שאחסנאי הפך להיות נר איש וביתו. זה לא, אסור להרבב פה. אני אומר, אסור להרבב פה את היוצרות. זה, כל התשובה הזאת של הרב עובדיה היא בנויה כאן על, על שולגן המלך. הוא לא אמר שאתה נר איש וביתו על ידי זה שכל מחסורך עליו. הוא אמר בסך הכל שאם אתה אכסנאי ואתה בעצם היית אמור לשתף בפריטי, אז הוא אומר אתה לא צריך, כי כל מחסורך עליו, אז אתה אז הוא מקנה לך חלק בשמן. והפוסקים של הרב עובדיה מביא שם, הם כותבים שמעולם לא ראינו, מעולם לא שמענו ולא ראינו שכאילו אורחים עושים, שגרים אצל ה... שאוכלים אצל בעל הבית וגרים אצל בעל הבית, מעולם לא ראינו שהם עושים קניין בשמן. כי למה? כי הוא מדבר על מציאות של אורחים כאלה שכל מחסורם על בעל הבית, ואז הטענה שלו הייתה שלא צריך לעשות קניין בפריט, קניין פריטי בשמן, כי הבעל הבית כמו שהוא נותן לך את הכל, הוא נותן לך גם את השמן. אז החידוש של הגן המלך היה שלא צריך קניין, וזה באמת חידוש גדול, כי אני לא כך מבין את זה, אבל אני מוכן לקבל את זה. בסדר, יש הרבה אחרונים שהם אמרו את זה, אני ממליץ כן לעשות קניין, אבל הוא אומר לא צריך קניין, כל מחסורך עליו, אז הוא בסדר, אז הוא מקנה לך גם חלק בשמן. אבל איזה דין זה? זה דין אכסנאי שקונה חלק בשמן. לא, איזה, קיימים רק שני המושגים, ולכן תראו, לכן אני אומר למסקנה, מה שיוצא בעצם מזה זה ככה. זה מה שאני אומר. קודם כל, השאלה, כל השאלה הזאת היא לא קשורה, זה לא, תראו, זה גם, זה לא, יש פה משהו שאני לא כל כך, אני לא אוהב את זה. יש מנהגי ספרדים, מנהגי אשכנזים. יש. נגיד, פה יש מחלוקת בית יוסף ורמה. האם אפשר להתפצל מנער איש וביתו או לא? חייתי, זה מחלוקת עקרונית. באשכנז יש התפצלות. בכלל, בכל ההדלקה של אשכנז יש התפצלות. הבית יוסף סובר שאי אפשר להתפצל. אי אפשר. כי ההתפצלות של התרומת הדשן היא בנויה על מנהג אשכנז. ולכן הוא אומר, אכסנה יכול להתפצל משתו. הבית יוסף אומר, אי אפשר. אז זה ויכוח עקרוני, בית יוסף, רמה, מחבר, רמה. ספרדים הולכים לפי מחבר, אשכנזים הולכים לפי רמה. יש לכם מחלוקת אשכנזים וספרדים. אבל, שאלה, אם תלמיד ישיבה צריך להדליק נר חנוכה, מה זה קשור לאשכנזים ספרדים? מה זה קשור? זה סתם ויכוח. עכשיו, אני אומר, לפי דעתי, אין בכלל מחלוקת בכלל בעניין. זאת אומרת, זה תולי באיזה מציאות. מדובר, שאל מה מדובר כאן? אתה מדבר על בן שהוא סמוך השולחן ההורים שלו, אז בבקשה. קיבלנו את המחזור ויטרי. אבל אם הבן לא סמוך השולחן ההורים, זאת אומרת, הוא סמוך השולחן הישיבה. או למשל, סמוך השולחן צהל. מה קורה בצהל? מי משלם מה? ההורים משלמים לצהל? אז משלמים מס הכנסה, זה כן, אבל מי, זאת אומרת, ילד שנמצא בצהל, אז הוא סמוך השולחן צהל, זה ברור לי. וילד שנמצא בישיבה, דעתי זה פשוט שהוא סמוך השולחן הישיבה. גם אם ההורים משלמים קצת שכר לימוד, לא, זה לא מכסה יותר מ-20% מהתקציב. אני פשוט לא רוצה לגלות מספרים, מה תקציב הישיבה ומה תקציב השכר לימוד וכל הדברים האלה. לא טוב, זה... כמה שיודעים פחות על זה, זה יותר טוב. עכשיו, אני אומר, זה לא, השכר לימוד לא מכסה, זה מכסה 15-20% מההוצאות של הישיבה. זה לא, הישיבה חיה מעם ישראל, היא לא חיה מההורי. אז הוא לא סמוך, בכלל אין קשר, אין קשר מהשכר לימוד לתלמיד, תלמיד מקבל מהישיבה את הכל, בין אם ההורים ישלמו, בין אם לא, ואסור לדבר על זה ואסור לדעת את זה. אבל זה המצב, ולכן אני אומר, תלמיד ישיבה הוא פשוט לא סמוך על שולחן ההורים. ולכן הוא לא יוצא בהדלקת ההורים, בדיוק כמו שחייל לא סמוך על שולחן ההורים, ולכן הוא לא יוצא. וזה לא נכון מה שכותבים בספרים, שלפי הספרדים הוא כן יוצא ולפי אשכנזים לא יוצא. מה פתאום? מה, יש פה מחלוקת מחבר ורמה? מה זה? מה, לספרדים אסור לשמוע איזה דבר הלכה מרב אשכנזי? מה קרה? מה? פסול? מה כאן השאלה? מה? אתה... זה, תראו, זה סתם. זה סתם. זה לא קשור לכלום. זה שאלה מה? זה לפי הטענות. זה לפי הטענות. זאת אומרת, יש את ה... יש את המחל... יש דברים שהם מנהגי פסיקה. יש מנהגי אשכנז, חולק על המחבר, בית יוסף, רמה. אגב, יש גם מנהגי ספרדים שחולקים על המחבר. ילקוט יוסף, מלא מנהגים של ספרדים של ארץ ישראל שחולקים על המרן, הבית יוסף. אז לכל העדות יש את זה. אבל בסדר, אז מה שקשור למנהגי העדות, אז זה בסדר. מנהגי העדות, כל אחד נוהג לפי מנהגו. לפי בית יוסף אין התפצלויות. אין התפצלויות. אם מישהו בבית עושה התפצלויות, וספרדי שעושה התפצלויות, שכל הבני הבית מדליקים בכל מיני מקומות, לדעתי זה לא בסדר. הבית יוסף לא מכיר את המושג הזה של התפצלות. הוא חולק על תרומת הדשת. אז זה מחלוקת, כן. אבל השאלה, מה צריך לעשות תלמיד ישיבה? מה זה קשור? מה נכנס פה כל הסיפור הזה? אשכנזים וספרדים ותימנים ומרוקאים ו... מה זה? מאיפה הם באו כל העדות האלה פתאום? זה לא קשור לכלום. זה פשוט שאלה. זה פשוט הלכה. אני אומר, אם אתה סמוך לשולחן ההורים, תצא בהורים. לא סמוך לשולחן ההורים, אתה לא יוצא בהורים. עכשיו, אלא מה? אתה רוצה לצאת ידי חובת ראש הישיבה? יש פה גם רעיון כזה בהערה שלו. אז הרב עובדיה מביא אופציה שאולי אתה נקרא סמוך לשולחן הישיבה. ולכן אתה תצא בהדלקה של בלבה, תצא בהדלקה של ראש הישיבה, בבית שלו. אני אדליק בבית שלי ואתם תצאו ידי חובה בישיבה. אז לפי דעתי זה לא מקובל עליי בכלל. מכל הכיוון, וזה מכל כיוון אפשרי. דעתי זה פעמיים לא נכון. תראו, קודם כל, אני לא בא לבית של הישיבה, סליחה. מה, אני ירשתי את הישיבה מסבתא שלי? הישיבה הזאת זה עמותה. אני פקיד, אני כמו עדי. אני כמו שרה. אבל יש לי תפקיד אחר. אני נמצא פה מלמד. הם נמצאים, הוא עושה את מלאכתו שם. אני עושה את המלאכה שלי פה. הוא עושה קרדום לחפור בה שם. אני עושה את הקרדום לחפור בה פה. נו, אז מה פתאום? זה עמותה. זה לא שייך, הישיבה לא שייכת לי. ממש לא. ולא רק זה, אני מפקיר אותה מבחינה ממונית, אני מפקיר את הישיבה לבני שלושה. זה לא שייך לי, הישיבה לא שייכת לי. מה, אני יכול למכור את הישיבה? הישיבה שווה איזה 20 מיליון שקל. הרב ברווני, נמכור את הישיבה, ניקח את הכסף, נברח לאמריקה. מה? כל אחד ייקח 10 מיליון שקל ושלום על ישראל. אני אומר, מה הישיבה שייכת לי? איזה מין דבר זה? מישהו פה סמוך על שולחני? מה פתאום? זה דבר אחד. דבר שני, גם אם הישיבה הייתה שלי, כי היו ישיבות כאלה. היו. היו ישיבות שהן היו שייכות לסבתא של ראש הישיבה. ואני מכיר כאלה ישיבות. זאת אומרת, הישיבה זה היה רכוש פרטי של ראש הישיבה, ואכן הוא עשה בישיבה כמו כרכוש הפרטי שלו. גם אז, תראו, גם אז לפי דעתי, אתה לא יכול, בין שסמוך על שולחן ההורים, צריך, הרי איך הסברנו את זה? הרי הרן דימה את זה למזוזה. אז אמרנו שזה לא דומה למזוזה בחנוכה, בגלל שיש לי זיקה לבית. אני לא צריך בעלות בשביל להדליק נר חנוכה, מספיק זיקה. אם אני שואל או סוחר, אז יש לי זיקה. איך אני יוצא בהדלקה של אשתי? כי גם שם יש לי זיקה, כי זה הבית שלי. אבל למי מכם יש זיקה לבית שלי פה בקרני שומרון? אין שום זיקה. אתם לא שאלתם, לא סחרתם, זה לא שלכם, אז אסור לכם להיכנס שם, כמו שאני לא נכנס לבית שלכם, אז אתם לא נכנסים לבית שלי. אין זיקה, אין קשר. אז איך יכול בן אדם, נגיד יש בן אדם, תראו, נגיד בן אדם גר באמריקה, ואני שולח לו כל חודש $1,000, כדי שהוא יכול לחיות שם. אז מה, הוא סמוך על שולחני והוא יוצא בהדלקת נר חנוכה שלי? מה קשור? העניין שסמוך השולחנו זה בתנאי שהוא גר בבית שלו, שיש לו זיקה לבית שלו. זה החידוש של נר חנוכה. בקיצור, לא מלב, לא מקצתם. תלמידים לא יוצאים בהדלקה שלי, לא יוצאים בהדלקה של ההורים שלהם, לא יוצאים בהדלקה של בית המדרש, כי זה לא המקום, זה לא מקום ההדלקה, הנכון. זה בית כנסת. וגם אם זה בית מדרש, זה לא עיקר ביתו. לא יוצאים בהדלקה של חדר האוכל, אלא יוצאים בפנימיות. לפי מי זה? כולי אלמה. זה לכולי אלמה. אשכנזים, ספרדים, תימנים, זה כולם. עכשיו, כתוב בשולי חבידת שזה ברכה לבטלה. בסדר, זה מחלוקת הפוסקים. כתוב ביחבי דעת, שזה בכלל לא טוב ללמוד בישיבות תיכוניות, וכתוב ביחבי דעת שיותר טוב ללמוד בישיבות קדושות. וכתוב ביחבי דעת שתלמידים לא צריכים להתגייס לצהל, כי תורתו ומנותו הוא פטור. אז כתוב, זאת אומרת, אני אומר, תלמידים צריכים לדעת, אתה באת לישיבה, יש לך ראש שיבה, אין מה לעשות, באת לישיבה, יש לך ראש שיבה. אין, הוא אומר, לא, הרב שלי פה, הרב שלי שם. לא, יש לך ראש שיבה. אם הראש שיבה לא מתערב לך בחיים, ואכן הוא לא מתערב לך בחיים, זה אחד הכללים פה בישיבה, שהראש שיבה משתדל לא להפריע לאנשים לחיות, חיה ותן לחיות. לא מנסה לשגע את התלמידים ולהפריע להם לחיות, אז בסדר. אבל לכן אני גם לא אכפת לי, אם התלמידים רוצים להדליק בפסקים של איזה רב אחר, אני לא... אני לא הולך כסח עם אף אחד. אבל אם אתם שואלים אותי מה הלכה, אז אני אומר לכם, אתם הגעתם לישיבת קרנש, בישיבת קרנש תלמידים מדליקים בפתח של הפנימיות. השתתפות בפריטי, כל פנימיה לפי הפסק של אפשר שלום גאון. זהו, זה הפסק של הישיבה, זה הפסק של ראשי הישיבה, ולא קשור לשום דבר, לא קשור לכלום. לא קשור לכלום, לא לאשכנזים, לא לספרדים, לא לתימנים, לא לזה ולא לזה ולא לזה, בגלל שבאמת כולם פוסקים אותו הדבר. כולם פוסקים לפי מרן, חוץ ממקום שיש מנהגי אבות. זה הכל, כולם. אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, עיראקים, תימנים, לא יודע, שכחתי את כל העדות כבר. כולם פוסקים אותו הדבר, ויש לך מנהגי עדות, אז תעשה את המנהגי עדות, אל תתוש תורת עמך, אבל במקום שזה לא מנהגי עדות, אז אתה בעצם אמור לעשות לפי הראש שיבה שלך. אבל כל מה שאני אומר לכם בשיעור זה להלכה ולא למעשה. אני לא רב איתכם, אני לא מתווכח עם אף אחד, ואם מישהו רוצה להדליק לא לפי מה שאני אומר, אני מרשה לו, זה לא פגיעה בשום דבר. זה הכל מה שאני מלמד פה בשיעור, זה ההלכה ולא למעשה. אני לא מנסה לעקוף את הפסיקה על אף אחד. מי שרוצה יסמוך עליי, יסמוך עליי. לא רוצה, תבוא עליו ברכה גם כן. המחמיר, מי שסומך עליי, תבוא עליו ברכה. מי שלא סומך עליי, גם יבוא עליו ברכה. כולם יבוא עליהם ברכה. אז אני רק אומר, שתדעו, תבינו איפה זה עומד. תדעו איפה זה עומד מבחינת הלכה. תראו, בשבוע הבא אני מתחיל חזרה כל יום סוגיה אחרת, בעזרת השם. כשאתה הולך הביתה, אז הרב עובדיה אומר לך שאתה לא צריך, שאתה בבית, הוא אומר, אתה לא צריך. כי הוא אומר לך עכשיו, חידוש אתה לא צריך. כל סוגיה על הרבה
אני אכוף אחד שלא תקועה חוץ, חבל על הזמן.
למה לא חכים אותו?
מה העניין?
אולי אנחנו חכים אותו?
נראה.
אה, 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 א
בכלל.
נשאר אותי.
מי אתה מזה?
אתה גם.
אני אומר לך לפחד.
יש יותר שיעורים שלא.
מה אתה חושב שכל השיעורים מהם בזה של הרב קורסאי?
מה אתה חושב שכל השיעורים פה של הרב קורסאי?
בדיוק, חלק אני... חצתי על זה. אני לא
יודע. ראית
שיעורים כבר 30 שנה
מזל. ראיתי שיעורים של הרב קורסאי.